ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סבכים דף חף ג'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. שיעורנו היום מתחיל מחף ג' עמוד ב', 10 שורות מסוף חף ג' עמוד ב'. הסיבה שאנחנו מתחילים מכאן זה בגלל שבשיעור המוקלט בדף לדף חף ב' גלשנו עד לנקודה הזאת. לכן מי שמעוניין או מישהו לומד דף יומי באופן מדויק בתחילת הדף, זה יכול למצוא תחילת ההקלטה של דף חף ג' בהקלטה של חף ב' בנקודת זמן 35 דקות ו-14 שניות של הקלטת דף חף ב'. עוד פעם, 35 דקות, 14 שניות של הקלטת חף ב'. ובכן, אנחנו חוזרים לציטוט מהמשנה על אלו שפוסלים את העבודה, וביניהם היה יושב, כהן שבשעת עבודת הקורבן הוא בצורת ישיבה ולא בעמידה. שואלת רמה מנהלן, מניין לנו שזה דבר שפוסל את העבודה? אמר רבה, אמר רב נחמן, אמר קרא, לעמוד לשרת, לעמידה בחרטיב ולא לישיבה. בפסוק מוזכר שהשירות, עבודת המקדש הוא בעמידה. ולעמידה הכהן נבחר ולא לישיבה. רש"י מוסיף פה את העיקר לקראת סוף הפירוש של רש"י, ארבע שורות מהסוף, ולא לא לישיבה. וכיוון דלא נבחרו, הכהן לא נבחר להיות כהן לשרת בצורת ישיבה. אז אם הוא כן עושה כך, אבל הוא זרים, הוא בגדר זר בצורה כזאת, וזר מכיל עבודה. וזר, אנחנו כבר הוכחנו במקורות שזר מחלל את העבודה. נחזור לגמרא. אימא, אולי אנחנו נקרא עוד פעם את את סוף דבריו של רב נחמן, לעמוד לשרת, לעמידה בחרטיב ולא לישיבה. תנו רבנן, לעמוד לשרת, מצווה. כשהוא אומר העומדים, שינה עליו הכתוב לעקב. כלל ידוע ש כשהתורה חוזרת על אותו נקודה בעניין קיום מצוות וכדומה, זה אומר לנו שהדבר מעכב. אז כאן העניין של שירות בעמידה מוזכר פעמיים. יש פסוק בדברים י"ח, פסוק ה', ושם פסוק ז', ולכן זה לא רק עניין של מצווה כאילו הדרך הלכתחילה, אלא אם לא עושים כך הוא פוסל ומחלל את העבודה. שאלה ארוכה, כפי שמסומן. אמר לרבה, לרב נחמן, מכתי, יושב כזר דמי ומחיל עבודה. אימא, אז בואו נמשיך את קו החשיבה הזאת עוד טיפה. אתה אומר שהיושב בעבודה הוא כמו זר, אנחנו יודעים ובכך הוא גם מחלל עבודה. אימא, מה זר במיטה, אף יושב במיטה. כמו שזר שעושה עבודת הקורבנות הוא חייב מיטה בידי שמיים, תגידו אותו דבר על מי שיושב, הכהן שיושב בעבודתו. על למה תניה? אז למה יש פה בית השומרת, אבל הרי עונן יושב אינן במיטה אלא בעזרה. יש כאן רשימה של אנשים פסולים, ביניהם היושב. כהן שעושה את עבודתו בישיבה לא חייב מיטה, אז מה קרה? לפני כן הגדרנו אותו כזר, וזר שעובד כן חייב מיטה, והנה אתה רואה שלי יושב לו. הגמרא עונה לגבי חיוב מיטה בידי שמיים, משום דהווה מחוסר בגדים ושלא רחוץ ידיים ורגליים, שני כתובים הבאים כאחד. יש עוד פסולים, מי ש כהן ועובד בלי כל הבגדים שהוא חייב לבוש, בגדי הכהונה, הוא נקרא מחוסר בגדים. או כהן שנכנס לעבודה בלי בלי לרחוץ קידוש ידיים רגליים מהכיור. אני אומר כיור כי זה היה הדרך לעשות כך, זה לא אומר שיש גם עוד אפשרויות, אבל מי שלא קידש ידיו רגליו ונכנס עבודה, הם חייבים מיטה בידי שמיים על פי התורה, על פי המקרא. אז יש לנו שני פסוקים שמלמדים על אותו תוצאה. ויש כלל, ואנחנו ממשיכים כעת לדף חף דלת, וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים. כשהתורה מדגישה כאן, נדבר על העניין שלנו, מדגישה מיטה בשניים, בשני הפסולים האלו, אנחנו מבינים שרק כאן יש חיוב מיטה בידי שמיים, ולא בשאר הפסולים. זה נקרא שני כתובים הבאים כאחד. עוד פעם, זה להדגיש שרק פה שייך הדברים. אם היינו אמורים ללמוד מכאן למקרים נוספים, היה מספיק לתורה לכתוב את הפסול במקום אחד שחייב מיטה, ואז הייתי אומר, כמו שהוא פסול עבודה, גם שאר פסולי עבודה מתחייבים במיטה. למה נכתב פעמיים? להדגיש שרק פה ולא במקום אחר. ואמרנו מחוסר בגדים ושלא רחוץ ידיים ורגליים, אבל יושב לא. הגמרא שואלת, ולמד ימר מלמדים מה? אז לפי יש דעה, יש מחלוקת האם שני כתובים במקרה באמת מצומצמים לאותו נקודה, לאותם דוגמאות ולא לאחרים, או כן לומדים משם הלאה. אז יש דעה שאומר שלומדים על אגם בשני כתובים המים כאחד. בכל אופן, כאן אנחנו לא נלמד מיטה ליושב. למה? שטויי יין, אבילי שלישי, בנוסף למחוסר בגדים, ושלא רחוץ ידיים רגליים, יש לנו גם דוגמה שלישית, שטויי יין. כהן שנכנס עבודה אחרי שהוא שתה יין, ושלושה, כלומר שלושה פסוקים הבאים כאחד, לדברי הכל אין מלמדים. אז אין בנקודה הזאת חיוב מיטה בשאר הפסולים, אין סיכוי שנוכל להעתיק את החיוב מיטה לפסולים נוספים. המשנה בתדווה ומודבט הזכיר עומד על גבי כלים, על גבי בהימה, על גבי רגלי חברו פסול, למרות שהוא משרת בעמידה, הוא לא עומד ישר לגמרי על הקרקע. אז יש כאן שלוש דוגמאות של עומד ובכל זאת פסול. עומד על כלים, או על בהימה, או על רגל חברו. בשוליים יש לנו נושא, מקור לפסול כהן שעומד על דבר חוצץ. חוצץ כמובן בינו לרצפת הרזרה בשעת עבודה. אנחנו נעסוק פה בצריכותה. למה יש צורך לכל הדוגמאות של חציצה מוזכרות במשנה בעניין חציצה, מה שאנחנו מספרנו פה 1, 2 ו-3. הגמרא שואלת מנהלן, מניין לנו הפסול עומד על גבי דבר אחר. דתנא דבי רבי שמואל, הועיל ורצפה מקדשת. אנחנו ראינו את זה בעבר, שאפשר אפילו להקריב דברים על גבי הרצפה. הרצפה עצמה יש לה כוח לקדש דברים ששמו עליה. אז רצפה יש לה כוח כזה, מקדשת. וכלי שרת מקדשים. אנחנו גם יודעים שברגע ששמים חומרים לתוך הכלי שרת, גם זה מקדש. מה כלי שרת לא יהיה דבר חוצץ בינו לבין כלי שרת? ראינו סוגיה כזאת לא מזמן. כמו שבעצם כלי שרת הכהן צריך להחזיק ישירות בכלי שרת, לא, ולא שיהיה דבר חוצץ בין ידו וכלי השרת. אף רצפה, גם ההתייחסות לרצפה יהיה אותו דבר, לא יהיה דבר חוצץ בינו לבין הרצפה. ברשי לא יהיה מימו, יש רשי לא יהיה דבר חוצץ בין כהן לכלי שרת. בקבלת אדם כדכתיב ולקח הכהן, שתהיה לקיחה בעצמו של כהן, לא דרך איזושהי אמצעי. אז עכשיו אנחנו מבררים למה היה צורך לכל אחד מהדוגמאות של חציצה שראינו. הוא צריכה דיאש מינן כלי, כהן שעומד על גבי כלי בזמן שהוא נגיד זורק את הדם, שזה פסול, משום דלב מינה דבשר. הכלי מן הסתם הוא ממתכת, זה לא מין בשר, אבל בהמה, אם היה עומד על רגל בהמה בשעה שהוא זורק את הדם, דמינה דבשר הוא, אמה לא, זה לא, אולי זה לא היה פוסל, כי מאחר שזה קרוב לגוף האדם עצמו, אז אולי זה לא נחשב חציצה. יש מין הבהמה שבכל זאת זה חציצה דלב מין הדאדם הוא, אבל חברו דאדם הוא כמו הכהן עצמו, אימה לא, אולי זה לא חוצץ, אולי זה נחשב רצף אחד צריכה, לא שגם זה עומד על רגל חברו חוצץ. תניה, רבי אליעזר אומר, רגלו אחת על הכלי ורגלו אחת על הרצפה, רגלו אחת על האבן, אבן פה זה שאבן זר, אבן שאינו מן הרצפה, ורגלו אחת על הרצפה. רואים, צריכים לבחון האם נפסול גם כאן. כל שאילו ינטל הכלי ותינטל האבן, יכול לעמוד על רגלו אחת ויעבוד, עבודתו כשרה. אם הוא לא זקוק לעמידה על אותו אבן או על אותו כלי, אם היינו שופים את האבן או הכלי, הוא היה יכול להמשיך לעמוד על רגלו אחת, אז מה שהוא עושה עכשיו הוא קשר. ואם לאו, אם בשליפת האבן או הכלי הכהן ייפול, עבודתו פסולה. ביי רבי עמי, יש כאן שימוש בצורת מעוין וגם מספרים רומאים. בצד יש לנו נושא סלש מבנה, שני לשונות בשאלת רבי עמי. אז הלשנה הראשונה, ביי רבי עמי, נדלדלה האבן, עכשיו כאן האבן הוא אבן של הרצפה, רצפת העזרה, והוא השתחרר כזה, עכשיו הוא זז, הוא רפוי, נדלדלה האבן ועמד עליה מהו. היכה דאין דעתו לחברה, לא תיבה לך דוודאי חיצה. אם אין כוונה לחבר את האבן בהמשך, אז אין כאן שאלה, זה ודאי חוצץ. כי תיבה לך לדעתו לחברה מי, אבן שכעת הוא רפוי, אבל יש כוונה לחזק אותו ולחבר אותו לגמרי עכשיו, והוא עובד על כעת מי, כיוון לדעתו לחברה כמדרכים מחברה דמיה, או דילמה השתמיה אטלישה. האם אומרים מאחר שיש כוונה לחבר אותו נחשיב אותו כבר כמחובר, או עכשיו הוא תלוש. רבה זוטי ביי לאחי, כאילו מה שלמדנו היה גרסתו של רבה זוטי, סליחה, מה שהיה לנו היה גרסה ראשונה, עכשיו גרסת רבה זוטי, איך רבי עמי שאל את שאלתו. ביי רבי עמי, נעקרה האבן, כאן האבן הוא נעקר לגמרי, הוא לא שם, ועמד במקומה. הכהן עבד בתוך הגומה שנשאר אחרי הוצאת האבן. מהו? האם זה נקרא לעמוד בעזרה באופן קשר? מה עיקר מבעלי? מה שורש השאלה פה? מה עומד מאחורי השאלה הזאת? כי קדיש דוד, דוד הוא קידש, הוא לא בנה את בית המקדש, אבל הוא קידש אותו נגיד בשלב הראשון, הוא קידש את האזור שעליו יהיה העזרה, הבית המקדש. אז כשדוד קידש רצפה עליונה קדיש, או דילמה עד לארית תדאומה קדיש, האם הוא קידש רק מה שמהווה את הרצפה ממשית, זה נקרא רצפה עליונה, או הוא קידש את כל השטח גם מתחת, גם עד לתאום. אז אם זה ההתלבטות של רבי עמי, ותיבה אלי כל עזה כולב. הוא היה יכול לשאול מה הדין אם ניטל כל הרצפה. למה הוא מתרכז באבן אחד? לעולם פשיט עלי דעד ארית דומה קדיש. באמת, לפי דעתו של רבי עמי, אין כאן התלבטות אם היה רק רצפה עליונה או עד לתהום, כי הוא קידש עד לתהום. והכי כמה בא אליי, וכאן ככה היה קושיית רבי עמי. דרך שירות בכך, או אין דרך שירות בכך, נכון הוא עומד בגומה, והגומה עצמה קדושה, מה שמתחת לכפות רגלי אותו כהן הוא קדוש, אבל השאלה האם עמידה בתוך גומה בשעת הביצוע עבודה נקרא דרך עבודה או לא? ואם הוא לא נקרא דרך עבודה, זה לא נקרא עבודה. אז הגמרא משאירה את השאלה הזאת בלי מענה. תיקו. עד כאן שיעורנו להיום.